לכולם. אנחנו בעזרת השם יתברך נלמד את מגילת אסתר בסגנון קצת שונה. זאת אומרת, לא נעבור עכשיו על כל פרק במגילת אסתר, אלא ננסה פשוט לגלות מתוך המגילה דברים שקשורים בעיקר לגאולה שאנחנו נמצאים בה. אבל אולי עוד לפני זה רק נסביר שהשיעורים במגילת אסתר מתחלקים בעצם לשניים. הסברתי את זה בשיעור אחר הצהריים. השיעור אחר הצהריים בימי רביעי הוא מתעסק במהות של פורים, שאני חושב, קטונתי, בגלל שאני ככה מעביר את זה בדרך צינורות, מה שאני לומד, אז אני יכול ככה לבוא ולומר שזה חשוב, זה לא שלי, אני מעביר את זה. זה חשוב להבין את המהות. למדנו היום ממש בקצרה שהעיקר של פורים זה לא אתה. זה לא איפה אתה שותה, ואיפה אתה אוכל, ועם מי בחבורה אתה אוכל, ומסתכלת לשמוע עכשיו את כל מילה במגילה, והכל, העיקר זה הוא יתברך. זה ההופעה שלו. וכמו שיום הכיפורים זה בעצם יום כזה שהוא מהווה סליחה ומכילה ונותן מטענים וכוחות, כן, לכל השנה כולה, וראש השנה תובע בנו את עירת השמיים לכל השנה כולה, פורים דורש מאיתנו לראות שיבית השם נגדו תמיד לכל השנה כולה. לכן צריך להבין את המהות של היום הזה ואת כל המצוות שקשורות ליום הזה. לא נרחיב בזה יותר, תוכלו לשמוע ככה את השיעור שעוסק בזה. אבל זה, לכן אני אומר, זה כן חשוב להשלים את התמונה. אני רוצה רגע לעבור שנייה אחת קצת למגילת אסתר, ואולי נסות ככה להתבונן טיפה יותר בעומק. קודם כל, אנחנו מכירים את המגילה, אז אני רק אשאל איזושהי שאלה כללית. אתם מסכימים איתי שחשוב לתאר את מה שהמן רצה לעשות לנו? חשוב, נכון? זה חשוב מאוד. המן רוצה להשמיד אותנו. כולם זוכרים את הפסוק הזה, נראה לי בעל פה, נכון? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. כולם ככה, זה. טוב. יש דרך אגב כאלה יש רבנים שהיו לוקחים שק ואפר, ובאמת היו שמים על עצמם את זה, בתחילת פרק ג' שם בשאלה המגילה, שקוראים את המגילה, כבר הרבה שנים אחרי, היו שמים שק ואפר עליהם. מה אתה שומע שם, אמן אתה שמח, אתה לא שומע מה הוא אומר לעשות. כאילו, זה לא כל אמן עכשיו, חכה רגע, תחיה את המגילה, יש בזה המון. אז אנחנו, לכולנו זה ברור שזה דבר חשוב. לכולנו ברור שגם ההקשרים של מרדכי היהודי ועניין ההצלה ושהוא לא קורע ולא משתחווה לאמן, זה חשוב מאוד 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 לכתוב את זה. מה שלעניות דעתי הדלה, זה ברור שזה לא נכון מה שאני אומר, אבל לפחות כלפי חוץ איך שזה נראה, זה מה אכפת לי מפרק א' של המגילה. מה זה מעניין? לא, אפילו לא, כאילו מה, בואו תשמעו את המשפטים, לא יודע. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעתם בחצר גינת ביתן המלך, חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, גליל לחשף ועמוד ישש, אתה אפילו לא יודע מה מדובר פה בכלל, מיטות זהב וחשף על רצפת בר ועד ושש ודר וסוחרת, צריך ללמוד, כן? זה כוונה הקרקע, היא מרוצפת באבנים, וואו, זה ממש ממש מעניין, נכון? עכשיו, למה כאילו כולם מתלהבים? כי למה זה צריך את זה? בגלל הפסוק הבא, נכון? והשקות, בכלי זה, זה כלים, כלים שונים. אז איזה כלים זה? יופי, אז תכתוב רק את זה. שמה לכתוב את כל הפירוט הזה? הוא לא מעניין. כל פרק א' וגם כל פרק ב' לא מעניין. כאילו, הוא לא קשור, אני לא יודע מה אני דולה ממנו בשביל החיים שלי, אני לא מבין מה כתוב פה בכלל. אז אני לא מצליח להבין את הדברים האלה, שהשתייה כדת אין אונס, אוקיי, בסדר, מה, אני לא מכיר את הגויים. אני לא יודע מחפשים רק לאכול, בסדר. ושגם השתייה המכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך חשבירוש. תראו, ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר, לי מאומן, ביסטה, חרבונה, ביקטה, אבבקטה, זתר וחרקה, שבעת הסרסים משבשים בפני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך. לא יודע מה, מספרים לך כל שנייה מה אברהם אבינו אכל ארוחת צהריים? לא מספרים, למה? כי זה לא מעניין, נכון? נבואה שנצריכה לדורות, נכתבה. אז מה אני צריך את כל הפירוד הזה? זה פרק א'. פרק ב', אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך חשברוס, אחר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, אמרו נערי לך משרתה, וכשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ואז מתחילים לקבץ את כל הבתולות וכו' וכו' וכו'. טוב, אתה רוצה את אסתר? אין בעיה, למה כל האריכות הזאת? אתם יודעים איזה אריכות יש פה על כל הזה, ואחר כך הוא יקבץ בתולות שנית, עוד אחרי שאסתר נבחרה. מה הפירוט הזה? למה זה מעניין אותי? זה כאילו אני רגיל בכל ה בכל התנך כולו שאין, אתה צריך לדרוש על כל דבר ודבר, שום דבר לא נכתב סתם. אני יכול להבין למה אסתר צעקה, כתבוני לדורות, כתבוני לדורות, כי באמת אסתר, תשמעי, הרוב פה לא מעניין, הרוב פה לא קשור לכלום. אני יכול להכניס את כל העלילות המרכזיות שאיתם אנחנו צריכים לקחת איתנו עכשיו כצידה לדרך להבין מה היה בפורים בפחות מפרק. כל המגילה היא מוסתרת, היא מיותרת לכאורה. ואז זה מעורר בנו את השאלה למה זה כך. אתם מבינים את השאלה שלי? אתם חולקים עליה? אתם מסכימים עליה? מה... עכשיו תקשיבו טוב.
גם אם כן, הרב, אפשר להוסיף, למה כאילו, למה שזה כתוב בתנך?
למה זה חלק מהכתובים? זאת אומרת, אסתר מתחננת, כתבוני לדורות, אנחנו הוכחנו עכשיו שיש המון 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 דברים מיותרים פה, שלכאורה לא צריכים להיכתב, חלילה, הכל צריך להיות כתוב, וזה קריטי. עכשיו אני רוצה רגע לעבור לסיסמה. מאוד 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 חשובה. לכל אורך התנך כולו. ככל שהדבר הוא יותר נסתר ויותר נעלם, יותר נראה כמשהו לא הגיוני, תשלימו, ככה הוא יותר חשוב, ככה הוא יותר חשוב. זאת אומרת, אין פה חלוקת ציונים עכשיו לאורך כל התנך כולו בין מה יותר חשוב ומה פחות. אז אולי נדייק טיפה יותר בדברנו. הוא יותר משמעותי לסוף, בסדר? הוא יותר משמעותי לסוף. כשלא כתוב לך, או שכתוב לך זה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, וזה הוליד את זה, ואתה רואה איזו שושלת כזאת, תחכה רגע לסוף של השושלת, נכון? ואז הוא הוליד את אברהם. אוקיי, בסדר. אפשר לעבור פרשה לפרשת לך לך. אתם מבינים? זה מאוד 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 חשוב. לא סתם כתבו את כולם. כולם לא מעניינים אותי. מי שמעניין אותי זה אברהם. אבל אני אכתוב את כולם על הדרך. אם תעיין בפנים, אתה תראה, זה גם מעניין. המסעות של עם ישראל ביציאה ממצרים, 42 מסעות, ויסו מסוכות, ויחנו בזה, ויחנו ויסו מזה, ויחנו בזה, ויחנו ויסו בזה, וזה... מה הולך פה? מה אני צריך את כל הפירוט הזה על 42 מסעות? זה קריטי הפירוש הזה. מי שילמד את פירוש המסעות האלה, לפי רבנו בחיי, ולפי עוד, הוא ידע בדיוק את עבודת הנפש והמידות שלו לאורך כל החיים כולם. יש ימים של מתקע, ויש ימים של 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 הר שעפר, ויש ימים של מוסרה, שיש לך מוסרות בחיים שלך, יש ימים כאלה ויש ימים כאלה, אבל אתה לא מוצא אותם בלי לעיין בהם. בגלל שכל עבודת הנפש והמידות של האדם חקוקה שמה, זה נסתר, זה נעלם. אתה רוצה באמת להבין את עבודת הנפש והמידות, תעיין. תעיין עמוק עמוק עמוק, אתה תגיע לפניני פנינים שם. אתה תתאהב יותר בתורה, אתה לא תוכל לזלזל בשום מילה או להתעלם ממנה. אז הכלל שלנו אומר שככל שהדבר הוא יותר נסתר, אז כנראה שיש בו סוד וצופן מאוד 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 גדול. טוב, אנחנו עוד מעט נסביר מה הסוד הזה, ועל פיו אנחנו נלך לאורך כל מגילת אסתר בעזרת השם יתברך. נקודה נוספת. אנחנו יודעים שבית שלישי, בית שלישי ייבנה על מה? מה יהיה הדבר המשמעותי שיגרום לבניין בית שלישי?
נפש.
אה?
סוד אמות.
מסירות נפש, מה עוד?
אחדות.
איך אנחנו יודעים את זה?
כי
מה? כי מה?
כי
השני נחרב, נכון? הבית השני נחרב על, בוא נעשה ככה, הבית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נכון? יופי, אז אנחנו מבינים שצריך לתקן את זה, וזה היה לנו בעצם 70 שנה של תיקון של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וחזרנו לבית שני. בסדר? זאת אומרת, בית שני נחרב על שנאת חינם, והוא ייבנה בית השלישי על ידי אהבת חינם. טוב, האם זה מה שאני צריך ללמוד עכשיו? רק את הכללים האלה? או שאולי התנ"ך בא ואומר לי צופן אדיר לחיים? תדע לך, כל מה שכתוב בתנ"ך חוזר לחיים שלך. הכל, אחד לאחד. ואם אתה רוצה לדעת מה קרה לך או מה יקרה לך, פשוט תפתח את הספר שתואם את התקופה שלך. למשל, למשל, ספר יהושע נמשך לפי הרבה מאוד מן הראשונים 28 שנים. מה יקרה ב-28 שנים הללו? מה אני רוצה לדעת? כשאני פותח את ספר יהושע, לאיזה תקופה זה יהיה מקביל?
כיבוש ונחלה.
בתקופה שלנו למה זה יהיה מקביל? קום המדינה. תפתח את ספר יהושע, תראה 28 שנה קדימה, אחרי זה יהיה לך את המהפך. המהפך המדובר, המהפך של התקשורת, זה שם. כי הפכת ספר. עברת לספר שופטים. אבל 28 השנים הראשונות, הרב ראובן ששון הדגיש את זה בעבר, 28 השנים הראשונות, איך הם התאפיינו? הם התאפיינו, אני לא סתם עומד על הדברים, אנחנו עוד מעט נגיע למגילת אסתר, הם התאפיינו בצורה של מלחמה על הארץ, נכון? מלחמה גדולה על הארץ, ועוד כיבוש ועוד שטח, וזה לא קל. 28 שנים. ובתקופה הזאת בהתחלה כולם ילחמו, כולם, זאת אומרת גם בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה יבואו, יכנסו פנימה, לא פוסחים על אף אחד, כולם נלחמים. אחר כך אתם רוצים תחזרו, בהתחלה חייבים, אתה חייב הכל להילחם, אז כולם בשביל כולם. וכשתסיים את ה-28 שנה, אתה תראה שהמקומות שלא כבשת בתנך אחרי 28 שנה, זה המקומות שלא כבשת בקום המדינה אחרי 28 שנה. בסדר? אז אתה חייב לחיות את התנך. אני חושב, לעניות דעתי הדלה, שהתורה, זה נקרא נבואה שנצרכה לדורות, נכתבה. והיחידה שבאה וזעקה עד עמקי נשמתה, כתבוני לדורות. למה היא צעקה את זה? כי לא רצו לכתוב אותה לדורות. והיא הלכה וצרכה בקולי קולות, תכתבו אותי לדורות. והיא אומרת בהתחלה, אלי, אלי, למה עזבתני? למלצח על אלת השחר. ואז היא קוראת לסנדרין ולכולם, היא אומרת, למה עזבתני? רציתם למחוק אותי, לא רציתם להכניס אותי, תכתבו אותי לדורות. למה היא כל כך זועקת? מעולם היא לא הייתה אישה פרטית, אסתר. היא לא חיפשה רק שיכתבו את זה בשביל הפרטיות שלה, שיגידו, וואו, אסתר, איזה מלכה מדהימה, וואו. יש כאן משהו נסתר, שביקשו אולי, שהיה יצר רע, או משהו, סתרא אחרא אולי, שביקש להעלים מכולם את הכתיבה של אסתר. ואנחנו נבקש להוכיח שאסתר והמגילה יסבירו לנו אחד לאחד בדיוק מה יקרה לפני בניין בית שלישי. זה הנקודה של מגילת אסתר. לכן היא דורשת, תכתבו אותי לדורות. אני כל כך נצרכת שאני היחידה שלא רוצה לכתוב. כי יש כאן צופן אדיר שצריך להתגלות באומה הישראלית. מתי ואיך? לא יודע. מאפיינים מלא במגילת אסתר. מתי ואיך אנחנו לא יודעים. ממילא מתוך זה נוכל להבין את כל העריכות של כל דבר שיש במגילה. הכל יהיה קשור לבניין בית שלישי. אז עכשיו אנחנו ננסה ללמוד רגע, עוד לפני שניכנס למגילת אסתר, קצת יותר בעומק את התקופה. איזה ספרים מקבילים בתנ"ך לבניין בית שני? עזרא, מה עוד? נחמיה, יפה. גם חגי, נכון? מצוין, בסדר גמור. איזה עוד? דניאל, זה עם נבוכדנצר, זה עם בית ראשון.
זה היה ביניהם.
ביניהם, ביניהם. נכון, אתה צודק. אולי מגילת אסתר גם? זה כבר תוך כדי, נכון? תוך כדי. מי שביקש הקפאה בבנייה זה היה חשברוש ואמן. חשברוש ואמן. זאת אומרת, אנחנו קצת לפני וקצת במהלך הדבר הזה, ומשהו שם נרקם. אז בואו נראה בספר עזרא, בסדר? בספר עזרא, מה קדם להליך של בניין בית המקדש. אז בספר עזרא, כתוב לנו כך. קודם כל, בפרק א', רגע שנייה, ברח לנו. לפני בניין בית המקדש, אז יש לנו קודם כל את עם ישראל שנמצא בגלות. נכון? עם ישראל נמצא בגלות. וכתוב, משנת אחת לקורש, שהוא מלך אחרי דריווש, דריווש המדי, אז כתוב ככה, משנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, כלומר נגמרו להם הנבואה, נגמרה הנבואה של ה-70 שנה. טוב, אז העיר השם את רוח כורש מלך פרס. זאת אומרת, יהיה לנו פה מלך גוי שהקדוש ברוך הוא מאיר את רוחו, והנתון הזה חשוב, כי יש פה מלך גוי, הקדוש ברוך הוא מאיר את רוחו, ומה הוא אומר לו בדבר הזה? הוא אומר לו כך, ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב למור, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתני השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. ולכן, כיוון שאני בעצם צריך לגרום לזה שיבנה בית המקדש, בסדר? אז מה? אז לכו לבנות. זאת אומרת, הסיבה שאני קורא לכם לעלות ארצה זה שלכו לבנות בית המקדש. אז מה היא הצהרת כורש? שימו לב, מי יבחר מכל עמו, יהי אלוהיו אמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה. שיעלה. ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. בסדר? אז יש כאן בקשה, בקשה שתעלו, תעלו כמה שיותר. עכשיו, מי שנשאר, תיזהרו לפגוע באומות העולם, וכולי וכולי, וכל הנשאר מכל המקומות, אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף וזהב, בחוש ובמה, לא פוגעים בהם. יפה. אז מה עכשיו היינו מצפים? היינו מצפים שכל ישראל יטוסו לארץ ישראל, נכון? סוף סוף נותנים לכם אישור לבנות בית המקדש, יש גם הרבה שראו את בית ראשון, נכון? אז לא כולם עולים, בסדר? לא כולם עולים. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוויים, לכל העיר האלוקים את רוחו לעלות לבנות את בית השם אשר בירושלים. רק מי שהעיר השם את רוחו. טוב, זה בעיה שלא כולם עולים. הרב זצ"ל מביא שזה בעצם כבר סימן את זה שבית המקדש השני יחרב. אבל לענייננו, בפרק ב' כתוב, ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה. קודם כל רואים שחוץ לארץ זה שבי. שבי הגולה. אין לך שבי יותר גדול מחוץ לארץ. ואז מתחילים לפרט פרק שלם, פרק שלם, של בפרוש 2172, בני שפתיה 372, בני ערך 757. תיאור מפורט כל כך של מי עלה, איזה משפחות עלו. למה יש את התיאור המפורט הזה?
לסוף.
כי?
לסוף.
לא, אבל, אבל למה, למה, בשביל הסוף, למה, אבל מה, מה העניין? למה מפרטים? בואו, תתמקדו רגע בעזרה. ספר עזרה. למה מפרטים את המשפחות שעלו?
שתראה את הכמות,
ואז בעצם מה? מה תבין מזה?
זה
תעודת עניות, נכון? זו תעודת עניות לעם ישראל. נותנים לכם אישור לעלות לארץ ישראל, אנחנו צריכים לרדוף אחריכם. צריך לרדוף אחריכם, לעלות, לעלות ארצה, לבנות בית המקדש, לבנות את הארץ המובטחת. אבל לא תגידו לכם טוב שם כל ה-70 שנה תקפו אתכם, פגעו בכם, עשו לכם הרבה מאוד דברים. אבל בזמן העלייה יהיה לכם שפע גדול. אתם צריכים פיתוי. אם עדיין יתקפו אתכם ויהרגו אתכם, אז אין פיתוי. אתם צריכים שיהיה לכם מלא 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 נכסים בחוץ לארץ. ינשאו, נכון? ראינו. בכל הנשאר, בכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף וזהב וחוש ובהמה. יהיה לכם טוב, אף אחד לא ייגע בכם. יהיה לכם הרבה כסף וזהב, בתים מפוארים מאוד. זה התקופה של לפני בית המקדש, בית שני. יש אישור לעלות, לא כולם עולים. מי שנשאר בחוץ לארץ, משהו משתנה אצלו. הוא חייב פיתוי. אתה חייב להוכיח שאתה רוצה את ארץ ישראל. אז עכשיו הולך להיות לך הרבה כסף וזהב שם. אתה תרוויח. גם הם יעלו ארצה, כסף וזהב. בסדר. אבל עדיין יהיה לך מאוד 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 טוב. אז עכשיו אני מנסה ללמוד, ואני מזכיר לכם, כל השיעורים כולם, זה לא עכשיו איזשהו משהו, אני יודע, 100%, הכל זה, ממש, ממש, ממש לא. שום פנים באופן לא. אני מנסה ללמוד תנך, ולהבין שהתורה היא תורת חיים. והיא קשורה לחיים שלי. אז אני מנסה להבין, נבואה שנצחה לדורות נכתבה, היא לא נכתבה סתם. ואת ההקשרים של כל דבר. לא יודע בדיוק מתי ואיך. אין לי מושג. אני מנסה להבין, האם כשעם ישראל חזר לארץ ישראל, הייתה תקופה מקבילה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, הצהרת כורש באישור לעם ישראל לעלות ארצה ולא לפגוע ביהודים שנמצאים בחוץ לארץ, מקבילה לנו למה? הצהרת בלפור. והמצב הקטסטרופלי של עם ישראל במשך כל תקופת הגלות של ה-70 שנה, שפעם אחת ויחידה הוא השתנה, זה היה מתי? לפני עלייה ארצה. עד העלייה הארצה היינו מקבצי נדבות. מהרגע שעולים ארצה חייבים להוכיח שרוצים את ארץ ישראל, וממילא כל המצב שלנו משתנה. מאנשים זוטרים שהורגים אותם להפוך להיות בני מלכים. בסדר? מה היום אחד הדברים אולי שהכי קשה ליהודים בחוץ לארץ, שגורמים להם קושי עצום לעזוב את המקום הזה שנקרא חוץ לארץ? כסף, מעמד, ינסו אנשי מקומו, תפקידים בכירים. כולם עלו אז? לא. כמה עלו בקום המדינה?
600,000.
60 ריבו. אם היה אחד פחות מ-60 ריבו, לא הייתה גאולה. זה סוד הגאולה, נכון? שיוצאים ממצרים, יוצאים 60 ריבו. זה סוד 60 ריבו נשמות. השורש של כל הנשמות כולן. לכן בתורה יש 60 ריבו אותיות, 600,000. בסדר? כי בלי זה הכל פסול. ספר תורה פסול, תחזיר אותו. חסר לך עוד אחת, הוא פסול. אז סוד נשמות ישראל הוא חקוק באותיות התורה. ולכן ישראל ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה. בסדר? זה חייב להיות מקביל. לכן אם יש ספר תורה אחת פסול, אתה מחזיר עוד אחת, כי אתה פוגם גם בנשמות ישראל, זה מקביל. ישראל ואורה הייתה אחד נינו. מובן? בסדר? אז עכשיו אנחנו מבינים טיפה יותר בעומק. אז כמה עלו בקום המדינה? רוב יהודי עלה? לא. אתה יכול לספור אותם במשפחות? מה זה 60 ריבו? מה זה 60 ריבו? מיליונים היינו מחוץ לארץ. נדרש מאיתנו לתקן, והתיקון יהיה בעליית כל ישראל לישראל, לארץ ישראל, כיבוש כל חלקי ארץ ישראל והתיישבות כל עם ישראל בארצו. אתה לא יכול לבוא לבית המקדש כשאתה מביא בהמה עם מום. אתה לא יכול לבנות בית מקדש שהעם יש בו מום. ואם העם הוא לא כולו נמצא פה, אז זה מום. ולכן חייב כמה שיותר להתאמץ להביא יהודים ארצה. אתה גם לא יכול לבנות את בית המקדש שיש חלקים בחברון שעדיין בשליטה של מוסלמים, או שג'נין ושכם בשליטה של מוסלמים. טוב, אתה לפעמים נכנס שם עם כוחות של צהל, אבל זה לא מספיק. נראה לך שתבנה בבית המקדש ועדיין תפחד להיכנס לשכם? אין מצב. זה להביא בהמה, אימום. משהו חסר, ארץ חסרה, ארץ אימום חס ושלום. אתה צריך שלמות. השלמות הזאת היא לא רק משוואה מתמטית של כל ישראל וכל ארץ ישראל, היא תיקון. תיקון של מה שהיה בבית שני. וזה נדרש. ולכן אומות העולם מפעילים מכבש אדיר על יהודים לעזוב את הארץ. כי הם מבינים, כמו המן שהולך להיבנות פה בית מקדש, את צריך לעשות מאמצים כבירים כדי לגרום לעם ישראל לטשטש את הזהות שלו. אז תטוסו לחוץ לארץ. מתי? בפסח, חג החירות שלכם, שמיליון איש יעזבו את הארץ. אנחנו נוריד לכם בעלות של הטיסות, נעשה את הכל כדי שתבואו, מלונות יהיו יותר זולים פה מהארץ. הם מזהים משהו שלפעמים אנחנו לא מזהים אותו. תחשבו, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאחרי המלחמה, אמנם עלו הרבה ארצה, שאחרי המלחמה, מה אתה רואה פה? עוצמות אדירות של העם היהודי. אני מצפה לעוד נהירה, 6 מיליון שיעלו כמה שיותר מהר. הפיתוי הוא ענק. למרות שיש ברוך השם עלייה גדולה. אז אם כן, אנחנו מקבילים את הזמנים ואומרים ככה, הצהרת כורש צריכה להיות מקבילה להצהרת בלפור, ושיבת עם ישראל לארצו במיעוט בהתחלה, ועכשיו צריך לבוא התיקון של הדבר הזה, וההתנסות מעלה מעלה של יהודי ארצות הברית בעיקר וכל העולם כולו בשפע כלכלי גדול וכו' וכו', ועוד הרבה 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 דברים, צריכה גם כן להיות מקבילה כדי ליצור פיתוי, כדי שתבחר את זה באמת מרצון ולא מתוך איזשהו דוחק. ואז, אחרי שעלית לארץ ישראל, אז אנחנו צריכים לראות את המאפיינים של התרבות שתקרה לפני בניין בית המקדש. עכשיו בוא נסתכל רק מה קורה פה בארץ ומה קורה בעולם. אז מי שישלוט בעולם לפני בניין בית המקדש זה תרבות של דוב. מה זה התרבות של הדוב? זה תרבות שצורכת הנאות חומריות. עד כמה? עד הסוף. בנשים, באוכל, בכסף וזהב. זה יהיה השיח הציבורי לפני בניין בית המקדש. כך כתוב איפה? במגילת אסתר. ככה כל העולם ידבר. העולם ידבר על זה שעיקר 127 מדינות בעולם ידברו על זה. עכשיו אני מבין קצת יותר לפי צורת ההסתכלות הזאת למה חשוב לי לדעת שהחשברון שולט ב-127 מדינות. אם זה נבואה שנצריכה לדורות, אם זה נבואה שנצריכה רק למה שהיה במגילת אסתר, אז אני יכול להגיד זה כדי שרצו לפגוע ביהודים והוא שולט על 127 מדינות, אז כך וכך וכך. אבל אם זה נצריך לדורות, אז למה אני צריך את זה? אני צריך את זה כי זאת תהיה התרבות של 127 מדינות, קרי עולם שלם, שלפני ביאת משיח ובניין בית המקדש התנהג בתרבות הזאת. וככל שזה יגיע יותר למצב שהוא פשוט משתגע במשתה מטורף עולמי של 180 יום, שהעולם פשוט מתבהם והולך עד הקצה הכי הכי רחוק שלו, ואפילו יוציאו את כלי בית המקדש, ואולי גם חלק מהיהודים השתתפו במבצע הגדול הזה של ההתבהמות. אז אולי אתה תהיה יותר קרוב. עכשיו לפי זה אני רוצה ללמוד את המגילה. בסדר, אני מצטער על איכות ההקדמה הזה, אבל זה חשוב, כי זה השורש לכל הלימוד של כל מגילת אסתר. אז בואו נפתח עכשיו את מגילת אסתר בזמן הקצר שנותר לנו, ובעזרת השם. מה? זה בעיה, אנחנו לא נספיק את הכל. אני בגלל זה אמרתי ש... מה זה? לא, אנחנו נצטרך. הבעיה שזה לא עוד שיעור אחד, זה הבעיה. אנחנו נצטרך הרבה. נשמר שלכם. טוב, אוקיי, אז אנחנו מתחילים מגילת אסתר. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מהמדינה. חז"ל אומרים שאחשוורוש והאומה שלו נמשלה לאיזה בעל חיים?
דוב.
למה זה חשוב לדעת את זה? בלי מה שאמרנו עכשיו, למה זה מעניין אותי שאחשוורוש נמשל לדוב? מה אכפת לי? אמירה של חז"ל נצריכה לדורות, זה לא רק נבואה. כל הלכה נצריכה לדורות, כל משפט נצריך לדורות. מה אכפת לי שאחשוורוש היה לו תרבות של דוב? מה זה קשור אליי? עכשיו אנחנו מבינים מה זה קשור אליי, כי זה תהיה התרבות שלפני ביאת משיח, תרבות עולמית של דוב. בימים ההם, ושוב, אנחנו לא יודעים תאריכים ולא יודעים זמנים ולא יודעים שנים, אנחנו לא מחשבים קיצים, בשום פנים ואופן לא. אנחנו לומדים תנ"ך, את הנבואות שנצרכו לדורות, ואנחנו לא מפחדים לדבר. ככה צריך ללמוד, לעניות דעתי, תנ"ך, להבין את ההקשרים. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. אז בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו. חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. למה? למה יש כאן משתה? או מה הוא עושה בתוך המשתה? אז קודם כל יש פה עושר גדול. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, שמונים ומעט יום. זאת אומרת, בעצם, מה יגרום לו למעמד מאוד 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 גדול מול אומות העולם? שהוא יראה את העושר שלו. ככה הוא יתפוס את המעמד הכי גדול שיש. אתם יודעים, היום יש, דוגמה קטנה, יש תחרות בין חברות הייטק בישראל. מה התחרות? אתם לא תאמינו. למי יש יותר טעמים חופשיים של גלידה? אני חייב להראות שהחברת הייטק שלי היא הרבה 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 יותר משובחת. אז בארוחת צהריים אתה יכול 24 טעמים, לא זה יש לו זה, זה יש לו זה, ו... זה הפליא אותי הדבר הזה. זה התחרות, אני לא זוכר, יש לזה תחרות. בהראותת עושר, עושר כבוד מלכותו ותיקר תפארת גדולתו, ימים רבים, שמונים ומעט יום. ובמלאת הימים האלה, כשנגמרים הם אלה, עשה המלך לעולם נמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן, משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. מה יש שם בחצר? חצר גינת ביתן המלך, חור, כרפס ותכלת. תראו איזה תיאור, אחוז בחבלי בוץ וארגמן. מה זה חבלי בוץ וארגמן? זה בדים מאוד 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 יקרים. כלומר, ישקיעו מאוד 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 בבדים, בבגדים. זו תהיה השקעה לא נורמלית. בסדר? על גלילי כסף ועמודי שש. כלומר, גלילי זה גלגלי. זה מתואר כזה, זה, זה מעוצב כזה, בצורה כזאת, זה הקולאב שלהם. איך שזה נראה בחנות. זה גלילי כסף, זה גלגלי כסף, בצורה כזאת. תסבירו לי, אני רוצה להבין. בלי מה שהסברנו עכשיו, למה זה נצרך לדורות? אני ממש חייב לדעת. אני לא מצאתי הסבר. מי שימצא הסבר שיגיד לי, אני אשמח. ההסבר היחיד הזה זה מה שישב בדעתי. על גילי לחסב ועמודי שש, כלומר על עמודי שיש, ככה זה מסודר, על עמודי שיש, מסבירים לך איך זה מסודר בדוכן, הבגד. מיתון זהב החסף, על רצפת בעת ושש, ודר וסוחרת. יש פה קרקע שהיא מרוצפת באבנים טובות ויקרות, אז כל החנות נוצצת ברמות מטורפות, כן? עם שיש והכל, הכל, הכל בוהק, הכל זועק לך כך, תקנה אותי. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, לפי הפשט זה פשוט שפע מאוד 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 גדול, לפי העומק זה בעצם כלי בית המקדש. ואין מלכות רב כיד המלך, זאת אומרת יש שפע עצום של יינות, הכל 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 חופשי לחלוטין. והשתייה חדת, אין אונס, אין פה כפייה. תראה, אכול כפי יכולתך, תשתה כמה שאתה רוצה, אין כפייה. למה? כי יש פה עיקרון, כי כן ייסד המלך. יש פה יסוד, יש פה משהו מאוד 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 חשוב, אתה צריך לדעת אותו, יסוד חשוב. כל יסוד במילים של הרב זצל זה, זה קריטי. כל פעם שתפגשים במילה יסוד ברב זצל תבינו, זה ייסד המלך, המלך ייסד פה כלל לדורות הבאים. על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. מה זה לעשות כרצון איש ואיש? איש באמונתו יחיה. זה כבר לא צדיק באמונתו יחיה, כמו שכתוב. איש באמונתו יחיה, תעשה מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, איך שאתה מרגיש, רק אל תפגע באחר, רק זה. אבל זה העיקרון. זה לא תופס רק את הגברים, הנשים רוצות להיות כמו גברים, ולכן הם עושות דברים שלא מתאים להם לעשות. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. מה אכפת לי? מה אכפת לי שגם יסתה? הבנות הופכות להיות כמו בנים, הן עושות את המעשים של הבנים במחשבה שאולי זה מה שייתן מעמד. ויום השביעי, כתוב להם המלך ביין, אמר, וואה, נגמר הזמן. מה אתם סבלים לי להמשיך? נגמר הזמן. טוב, נמשיך עוד קצת. סימנתם, סימנתם. רגע, שנייה. איזה שם מוקדם. ביום השביעי, כתוב להם המלך ביין, אמר למהומן בזתה חרבונה בקתה ובקתה זתר וחרקס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך חשברוש. יש פה שבעה סריסים, אני לא יודע לספור, זה ברור, ספור אותם. בוא נספור ביחד. מהומן, בזתה, חרבונה, בקתה ובקתה, זתר וחרקס. אין מילה מיותרת בתורה. שבעת הסריסים, למה לכתוב לי את זה? אתם יודעים למה לכתוב לי? כי יש כאן סריסים שמשרתים את פני המלך אחשוורוש. מה הכוונה? אחשוורוש הוא מלך הבהמיות, הוא מלך החולניות, הוא מלך הגשניות. וכמו שיש את הספירות העליונות, חוכמה בינה ודעת, ומתחתיהן חסד גבורה תפארת, נצח הוד, יסוד מלכות, מקבילים להם התכונות הבהמיות, שבעת התחתונות הבהמיות הכי גדולה שיש, מה שמוריד אותך לקרקע, מה ששם אותך במדרגה הכי תחתונה, הכי תחתונה שיש, ושבעת הסריסים שהם משועבדים למלך, הם משועבדים לעליונות, אבל העליונות של הטומאה. הם עושים הכל כדי לגרום לטומאה לקרות. לכן זה כתוב באופן הזה, לפרט לך, אתה מתעסק פה עם המדרגה הכי 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 תחתונה ובגזויה שיש, וזה הכל הולך לפי המוח של המלך, של החשברוש, שעליו נאמר שהוא היה טיפש וחכם בדברים מסוימים. כי העולם הזה יכול להיות טיפש והעולם הזה יכול להיות חכם, זה תלוי באנשים, תלוי בבני האדם ואיזה כיוון הם הולכים. אז עכשיו, הדבר הכי לא הגיוני שיש זה שתרבות שלמה, בוא נלמד עכשיו לפי מה שאנחנו אומרים, תרבות שלמה של עולם שלם ישבקו את הנשים שלהם כלפי חוץ. זה לא הגיוני שזה יקרה, זה פשוט לא הגיוני. אין היגיון, אין שום היגיון לכל בר דעת שבן אדם ירצה לשווק את אשתו כלפי חוץ. אז אני יכול להגיד, אולי יש אומה אחת שהיא כבר התבהמה לגמרי, שעשתה את זה, אצל החשברוש הדוב הזה, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות. למה? למה? להראות העמים והשרים את יופייה כתובת מראה, לא את המידות שלה, לא שום דבר, להראות היופי שלה. כלומר, הבעל לוקח את אשתו, שם אותה בחלון הראווה ואומר, כולם תראו מי זאת. מה, אתה לא מבין שזה הבגידה של מחר? עכשיו טוב, בסדר, אז אני מבין, אם יש אומה אחת שתתנהג בבהמיות כזאת, אז אני יכול להבין, יש פה אומה אחת. אבל החשברוש הוא שולט על 127 מדינות, זאת אומרת שאתה צריך להגיע לפני בניין בית המקדש לתרבות כזאת ש127 מדינות משווקות את הנשים שלהם ושמים אותם בחלון ראווה והופכים את זה להיות מצעד ודבר מותר הכי פשוט שיש, הכי הגיוני שיש. מה הבעיה בזה? להראות, להראות. זה אידיאל שהיא תתלבש פחות צנוע. זה אידיאל שהאומה, תראה, זה לא מדינה אחת, זה לא שתיים, זה עולם שלם שמתנהג ככה. בדיוק אותו דבר. כי מי שנוטה אחר החומר, החומר אוכל אותו, קוטש אותו, מכל מקום שיש, ופשוט גורם לו להיות בהמה. לא מובן. לא נתפס, לא הגיוני. למה זה מפורט? שתקרא את מה שקורה לך. ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, וקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. עד התקופה הזאת לא היה מצב, הרי השליט הוא דיקטטור והוא שולט בהכל. היו שתי תקופות לאורך כל שנות בריאת העולם שבהם באו אנשים ואמרו לדיקטטור בפנים, אנחנו לא מקשיבות, יש לנו מעמד, מעמד האישה, אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבות. הוא התעצבן מזה. התקופה הראשונה פה, התקופה השנייה זה הדור. לא היה עוד מקרה כזה בכל התנ"ך כולו. מגל יא מגילה, יש בה המון 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 אסתר, וצריך לשנות התפיסה בלימוד של המגילה. מה אתם אומרים עכשיו? אנחנו צריכים לעצור?
לא,
אל תציקו, נו, סטארט. עכשיו עוד דבר שיקרה באותו דור, זה שהדור יהיה לו הכל בכסף ובזהב, באוכל ובתכשיטים ובהכל, אבל לא יהיה לו שקט נפשי. הוא כל הזמן יצטרך כדורי הרגעה, הוא כל הזמן יבקש איזשהו מנוח לכף רגלו, כי הוא בלחץ. הוא בלחץ שמה אשתו בוגדת בו, כמו שאחשוורוש פחד שאסתר בוגדת בו. נגיע לזה אולי בהמשך, כך מובא בגמרא מסכת מגילה. וגם הוא כל הזמן כועס, הדור הזה, מה יש לך? תתגבר על הכעס. יש לך הכל ואתה כועס, יש לך הכל ואתה צריך כדורי הרגעה. וחמתו בערה בו, החימה, הכעס, כל הזמן שולטת על הדור הזה. לא בו באחשוורוש, בו בעולם. יש לו הכל, פשוט לא מסתפק במה שיש לו. ואומר המלך לחכמים, יודעי העיתים, יכן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. עולם שלם שיחשוב שהוא יודע הכל, יודע עיתים. הם יודעים הכל, הכל, כל אחד יותר חכם מהשני. זה עולם אדיר, מלא בחוכמה. והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך. מה זה רואה פני המלך? האנשים שיודעים את הסודות של המלך, אנשים חכמים מאוד מאוד מאוד, היושבים ראשונה במלכות. באה עצה של האנשים החכמים המטורפים האלה, שוואו וואו וואו איזה חוכמה אדירה יש להם. תדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך חשברוש ביד הסריסים. מה היית מצפה? מה היית מצפה? אם אתם היושבים ראשונה במלכות, זאת אומרת, עולם בוחר את האחי חכמים שלו. ומה הם מציעים האחי חכמים? את העצה, סליחה מכבודכם, הכי דפוקה שיכולה להיות. עולם חכם חושב דפוק. מה לעשות? להרוג את ושתי. מה אתה עושה? אתה לא רואה שאתה מתדרדר? זה לא הגיוני. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבתו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל המשר בכל מיניות המלך חשבוש. מי זה ממוכן? אמן. מה העצה שהוא מייעץ? להרוג את ושתי. מה עומד מאחורי הדברים שלו?
אנחנו נפסיק עם השיטה הזאת, אחי, אם לא תהרוג את ושתי.
בסופו של דבר, מה?
אנחנו נפסיק עם השיטה הזאת, אם תהרוג את ושתי.
אנחנו
אם לא תהרוג, אז כולם, כל הבנות יגידו די לבנות הזאת.
אוקיי. אני רוצה לקשר את זה לדור שלנו. קם לו ממוכן, קם לו האמן, קם לו המלך, לפני בניין בית המקדש, ורוצה לתפוס את המלכות. אז הוא מייעץ עצה להרוג את ושתי ולתפוס את כס המלוכה. זאת העצה שלו. יש כאן מישהו בדור הגאולה שינסה לתפוס ראש, להרים ראש, גם אם זה אומר שהוא צריך להרוג כדי להיות למעלה. המן היה שפל, היה שפל, אחרון השרים בבית אחשוורוש, איך הוא פתאום תופס מעמד? הבן אדם הזה רוצח, הוא מבקש לרצוח, ובקשת הרזר שלו מעלה אותו להיות במדרגה הראשונה במלכות. הרוצח הופך להיות מספר אחת, קיבל את האישור, את הבת המלך. יכול להיות, ייתכן לומר מצב כזה שתהיה פה איזושהי אומה שהופכת להיות ראשונה במלכות, שמבקשת להרוג ולרצוח, כי כל מטרתו של המן פה מלכתחילה הייתה כדי לקבוע בעם ישראל. ויכול להיות שיתנו לו מעמד ויורידו את הבת המלך בשבילו, אולי גם יכניסו סכין של סיוע, של אונרה, לתת לו את כל המעמד הזה. נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.